בחזרה לחוקי הג'ונגל, כתבתו של יובל נוח הררי, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. האם פוטין שואף לכבוש את אוקראינה, לספח אותה לרוסיה ולהקים מחדש את האימפריה הרוסית של קטרינה הגדולה וסטלין? יש שאומרים שזהו חלום חייו, ואילו אחרים טוענים שזוהי רק היסטריה מערבית. לי אין את הכלים להכריע בשאלה, אבל יש מקום לבחון מה תהיה המשמעות ההיסטורית ארוכת הטווח אם מדינה אחת תנסה לבלוע מדינה אחרת בעידן הנוכחי. מהלך כזה לא רק יחנוק את שאיפותיה ועצמאותה של אומה אחת, הוא גם עלול להרוס את ההישג הפוליטי והמוסרי הגדול ביותר של האנושות בדורות האחרונים, את מה שחוקרים מכנים השלום החדש. במשך אלפי שנים בני אדם היו כפופים לחוק הג'ונגל. חוק זה אמר שעבור כל שתי ישויות פוליטיות סמוכות קיים תסריט סביר שאחת תנסה לכבוש את האחרת. במשך כל ההיסטוריה, בין אם בסין או באירופה, אצל בני המאיה או אצל המאורים, כל אדם בכדור הארץ ידע שבכל רגע השכנים עלולים לפלוש אלינו, להביס את הצבא שלנו, לטבוח את האנשים שלנו ולכבוש את השטח שלנו. זה סוג האירועים שממלאים את ספרי ההיסטוריה, וכך קמו כל האימפריות. על פי חוק הג'ונגל, המשמעות של המילה שלום היא רק הפסקה זמנית במלחמה. לדוגמה, בעשורים שקדמו ל-1914, שרר שלום בין גרמניה ורוסיה. פירוש הדבר היה שבתקופה הזאת גרמניה ורוסיה לא נלחמו זו בזו ישירות, אבל כולם ידעו שבכל רגע עלולה לפרוץ מלחמה ביניהן. כל שנה הצבא הרוסי התאמן לקראת ההתקפה על ברלין, וכל שנה הצבא הגרמני התכונן לצעוד לסנט פטרסבורג. חוק הג'ונגל ממשיך לעצב את השקפת עולמם של אנשים רבים, ברוסיה ומחוץ לה. לדוגמה, אם לשפוט על פי חלק מאמצעי התעמולה הרוסיים, נראה שדבר לא השתנה בעולם מאז 1941, 1812 או 1709, ובכל רגע היטלר, נפוליאון או קארל ה-12 יצוצו ממקום מחבואם ויובילו פלישה מחודשת לרוסיה. אבל האם ההיסטוריה לא יכולה לעשות דבר מלבד לחזור על עצמה? האם בני האדם נידונו לציית לנצח לחוק הג'ונגל ולהמחיז מחדש טרגדיות ישנות בלי לשנות דבר מלבד התפאורה? האם גרמניה של 2022 היא באמת כמו גרמניה של 1941? מי שחושבים כך כנראה לא ביקרו בברלין לאחרונה. הגרמנים של היום נראים הרבה יותר מעוניינים בשיעורי יוגה, מזון אורגני וחופשות בחול מאשר בכיבושים צבאיים. ואלו לא רק הגרמנים. יש סיבות טובות לחשוב שתודות לצירוף של גורמים טכנולוגיים, כלכליים ותרבותיים, בעשורים האחרונים הצליחה האנושות לשבור את חוקי הג'ונגל ולשנות את עצם המשמעות של המילה שלום. הנשק הגרעיני הפך מלחמה בין מעצמות להתאבדות קולקטיבית, וחייב את האומות החזקות בעולם למצוא דרכים פחות אלימות ליישב את הסכסוכים ביניהן. בו בזמן הכלכלה הגלובלית הפכה מכלכלה מבוססת חומר לכלכלה מבוססת ידע. בעבר, מקורות העושר העיקריים היו נכסים חומריים, כגון מכרות זהב, שדות חיטה ובערות נפט. כיום, מקור העושר העיקרי הוא ידע. בשעה שאפשר לכבוש שדות נפט במלחמה, קשה להשיג ככה ידע. לכן, ככל שידע הפך למשאב הכלכלי החשוב ביותר, כך ירדה רווחיותה של המלחמה. ומלחמות הוגבלו לאזורים בכדור הארץ, כגון המזרח התיכון, שבהם הכלכלות עדיין נשענות על משאבים חומריים, כגון נפט, יותר מאשר על ידע. לבסוף, גם התרבות הגלובלית עברה שינוי טקטוני עמוק. אליטות רבות בהיסטוריה, אריסטוקרטים רומים, אצילים ויקינגים, ראשי שבטים הונים, חשבו שמלחמה זה דבר נפלא. אליטות אחרות, כגון הכנסייה הנוצרית, ראו במלחמה דבר רע, אבל בלתי נמנע. שליטים לוחמניים מימי סרגון הגדול ועד הקייזר וילהלם, שאפו להנציח את עצמם בעזרת מלחמה, ואומנים כגון הומרוס ושייקספיר שרו שירי הלל לגיבורים. אך בדורות האחרונים, לראשונה בהיסטוריה, העולם נשלט על ידי פוליטיקאים, אנשי עסקים, הוגי דעות ואומנים שסבורים באמת ובתמים שהמלחמה היא לא סתם משהו רע, היא גם משהו שאפשר להימנע ממנו. הנשיאים וראשי הממשלה של ימינו בדרך כלל מעוניינים יותר ברפורמה של מערכת הבריאות מאשר בכיבושים צבאיים, ואומנים מפורסמים מפיקסו ועד חנוך לוין מתמקדים בלחשוף את זוועות המלחמה יותר מאשר בלפאר את הארכיטקטים שלה. כתוצאה מכך, רוב הממשלות כבר לא חושבות שמלחמות תוקפניות הן דרך ראויה לקדם את האינטרסים שלהן, ורוב העמים הפסיקו לפנטז על לכבוש ולספח את השכנים. חוק הג'ונגל כבר לא שולט ביחסים בין ספרד למרוקו, בין מיאנמר לתאילנד או בין ברזיל לאורוגוואי. אף על פי שברזיל חזקה בהרבה מאורוגוואי, אזרחי מונטווידאו לא חיים בפחד תמידי שאולי הם יתעוררו מחר בבוקר לשעון קולם של טנקים ברזילאים ברחוב, ואילו אזרחי סאו פאולו התקוממו על ממשלה שתעדיף כיבושים צבאיים בנחר על פני בניית תשתיות בבית. כל זה גרם למושג שלום לשנות את משמעותו. בעוד שבאופן מסורתי שלום היה רק הפסקה זמנית במלחמה, השלום מחדש הינו מצב שבו לא ניתן כלל לדמיין מלחמה. בחלקים גדולים של כדור הארץ זה פשוט לא מתקבל על הדעת שהשכנים יפלשו אלינו ויכבשו אותנו. כן, אני יודע שזה לא המצב בכל מקום. אני גר בישראל, שתמיד חייתה בפחד שהשכנים יחסלו אותה, ושלא תמנה ידה בצלחת בכל הנוגע לחיבושים. וכן, בעוד שניסיונות להעלים מדינות שלמות נהיו נדירים, אין מחסור בסוגים אחרים של מלחמות, כגון מלחמות אזרחים, מלחמות על ידי שליח ומרידות. יש גם לא מעט דוגמאות של מדינה אחת ששולטת במדינה אחרת באמצעות משטר בובות, כמו שעשו הסובייטים בהונגריה או הסורים בלבנון. אבל זה עדיין מעורר השתאות שאחרי אלפי שנים של כיבושים ברוטליים, מאז 1945, אף מדינה שזכתה להכרה בינלאומית לא נמחקה מהמפה בעקבות פלישה זרה. המקרים הספורים שיוצאים מן הכלל מעידים על עוצמתו של הכלל הזה. דרום וייטנאם נכבשה על ידי צפון וייטנאם, ודרום תימן נבלעה על ידי צפון תימן. אבל בשני המקרים היה זה רק אקורד הסיום של מלחמת אזרחים ממושכת ולא כיבוש זר. טיבט נכבשה על ידי סין, אבל טיבט לא זכתה להכרה בינלאומית כמדינה עצמאית. כווית סופחה על ידי עיראק, אבל קואליציה בינלאומית רחבה גירשה את הכובשים אחרי זמן קצר. בדומה לכך, מזרח תימור סופחה על ידי אינדונזיה, אבל בסופו של דבר השתחררה בעזרת לחץ בינלאומי. כמה מדינות כגון ברית המועצות נעלמו לגמרי מהמפה, אך זה נבע מהתפוררות פנימית ולא מפלישה חיצונית. ובכל הנוגע לפלישות האמריקאיות לאפגניסטן ועיראק, אפילו השוליים הסערוריים לא חלמו לספח אותן כמדינות ה-51 וה-52 של ארצות הברית. יש להדגיש שהשלום מחדש אינו מותרות של המערב העשיר. הוא התפשט ברוב חלקי העולם. הפעם האחרונה שמדינה דרום אמריקאית כמעט חוסלה על ידי שכונותיה, הייתה כשפרגוואי בוטרה על ידי ברזיל, ארגנטינה ואורוגוואי במלחמת הברית המשולשת, 1864 עד 1870. מעטים חושבים על העולם הערבי כמקום שלב במיוחד, אבל מאז שהמדינות הערביות זכו לעצמאותן, רק פעם אחת ניסתה מדינה אחת לחסל אחרת, אותה פלישה מפורסמת של סדאם חוסיין לכווית. מדינות אפריקאיות סבלו מאין ספור סכסוכים, מלחמות אזרחים והפיכות, מאז שהשתחררו משלטון אירופי. אבל רק מדינות אפריקאיות בודדות, אם בכלל, פלשו למדינה שכנה בניסיון לכבוש ולספח אותה. השלום מחדש שינה את הפוליטיקה, הכלכלה, התרבות, ואפילו הפסיכולוגיה האנושית. רוב בני האדם לא חיים בפחד מפלישה זרה. זה משחרר אותם ממתחים רבים, והופך אותם פתוחים הרבה יותר לשיתופי פעולה בינלאומיים. רוב המדינות חשות בטוחות מספיק כדי להשקיע פחות מ-2% מהתוצר שלהן בצבא, ולהשקיע הרבה יותר בחינוך, בבריאות וברווחה. אנו נוטים לקחת זאת כמובן מאליו, אבל זהו חידוש מפליא בהיסטוריה. במשך אלפי שנים מימון הצבא היה הנתח הגדול ביותר בתקציבו של כל נסיך, חן, סולטן וקיסר, ועוד שהם בקושי הוציאו פרוטה על חינוך או בריאות להמונים. זו הסיבה שאם מדינה אחת מנסה לכבוש מדינה אחרת, זה צריך להדאיג את כולם. אם זה שוב יהפוך למקובל, שמדינות חזקות יטרפו את שכונותיהן החלשות, זה ישנה את האופן שבו אנשים בכל העולם מרגישים ומתנהגים. התוצאה הראשונה והברורה ביותר של חזרת חוק הג'ונגל, תהיה עלייה חדה בהוצאות הצבאיות, על חשבון כל שאר הדברים. במקום מורים, אחיות ועובדים סוציאליים, הכסף יממן טנקים, טילים ולוחמת סייבר. מי שרוצה לדעת איך זה לחיות בג'ונגל, מוזמן לקבל הצצה ראשונית ברוסיה של פוטין. רוסיה היא הכוח הצבאי המצליח ביותר במאה ה-21, ויצאה מנצחת מכל סכסוך שבו התערבה, מסוריה ועד קרים. אבל האזרחים שלה סובלים מרמת חיים נמוכה. זו מדינה עשירה עם אזרחים עניים. האם תעדיפו לחיות בסן פטרסבורג, תורת הניצחון ולקבל שירותי בריאות רוסיים, או לחיות בהלסינקי הנחבט אל הכלים וליהנות משירותי בריאות פינלנדים? אם נחזור לג'ונגל, יהיו לכך תוצאות חמורות נוספות. בעיקר זה יהרוס את הסיכוי לשיתוף פעולה גלובלי בתחומים כגון מניעת ההתחממות הגלובלית או ריסון טכנולוגיות משבשות. לא קל לשתף פעולה עם מדינות שאולי זוממות להשמיד אותנו. לרוע המזל, בלי שיתוף פעולה גלובלי כמעט ודאי שהאנושות לא תצליח למנוע שינויי אקלים הרסניים או לרסן טכנולוגיות כגון בינה מלאכותית והנדסה גנטית. יכול שמשבר האקלים יחמיר ומרוץ החימוש הטכנולוגי יואץ, כך האיום במלחמה רק יגדל. התוצאה תהיה סבל עצום למאות מיליוני בני אדם, ואולי אף הכחדתו של המין האנושי. אם אתם מאמינים ששינוי היסטורי אמיתי אינו אפשרי, ושאנושות אף פעם לא עזבה את הג'ונגל ואף פעם לא תעזוב אותו, הדבר היחיד שנשאר לבחור זה אם אתם רוצים למלא את תפקיד הטורף או הנטרף. בהינתן בחירה שכזו, רוב המנהיגים יעדיפו להיזכר בהיסטוריה כטורפי על, ולהוסיף את שמם לרשימה הגמומית של כובשים גדולים, שתלמידים משועממים נאלצים לשנן לקראת הבחינה בהיסטוריה. אבל אולי אפשר לעשות שינוי? אולי 2022 שייכת לעידן אחר, מ-1941 או 1812? אולי האנושות הצליחה לשים מרחק כלשהו בינה לבין הג'ונגל? אם כך, מנהיג שבכל זאת ינסה לכבוש את השכנים, יקבל מקום מיוחד בזיכרון האנושי. מקום גרוע בהרבה מזה השמור לטימור לנג או אטילה ההוני. הוא ייזכר בהיסטוריה כאדם שהרס את ההישג הגדול ביותר שלנו, ובמו ידיו דחף את כולנו בחזרה לג'ונגל. בחזרה לחוקי הג'ונגל, כתבתו של יובל נוח הררי. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג.